קודם כל כשאנחנו מתחילים זהירות וזריזות, איזה אנחנו מתחילים מזריזות, קודם כל צריך לשאול איך אנחנו קשורים למדרגה הקודמת, כלומר איזה סולה, אז מה הקשר ביניהם? יש מצבים שבהם יש מידות שהיחס בין המידה הזאת אל המידה הקודמת היא בעצם אין כאילו קשר, ואין קשר מהותי, זה לא אחד גורם לשני, זה לא שני הצדדים של אותו מטבע, אלא יש את המידה הזאת, ואז אנחנו רואים למידה אחרת, בסדר? כאילו לדוגמה היחס בין פרישות לבין טהרה, בדיוק כזה, בין ירד חטא לקדושה, בדיוק כזה, זה כאילו יש מידה אחת, ואז עולים למדרגה אחרת, בסדר? זה משהו אחר. לעומת זאת, בתוך הסולם של רבי פנחס בן יאיר, אנחנו רואים שיש פעמיים בתוך הסולם ששני מידות זה בעצם ממש אותו סיפור, רק בשני צדדים, כאילו שני צדדים של אותו סיפור, בזהירות וזריזות, ולעומת פרישות וחסידות, זה ממש בדיוק אותו דבר, רק זה בלבין וזה באסין, זה ממש אותו דבר. הרמח"ל משתמש באותם ביטויים אצלנו בביאור מידת הזריזות, ובסוף פרק י"ח גם משתמש באותם מילים, ממש זה אותו דבר, רק זה לאסין זה בלבין. אז רגע, עכשיו בוא נשאל שוב את השאלה. אז מה משותף ומה מפריד, נכון? זה בעצם השאלה הגדולה. מה עושה אותם בעצם למידה אחת, ומה עושה אותם לשתי מידות שונות? קודם כל המשותף זה העובדה שזה מפגש החיים עם החובה. כלומר, יש את תודעת החובה. אדם מסתובב, אדם שעכשיו אנחנו שולפים אותו מהרחוב, מהחומריות, מהזרימה הנמוכה והשפלה של הביוב, אז ממילא הוא לא בדיוק נמצא בתודעת החובה, אופס, הוא נפגש עם תודעת החובה, ואז יש שתי תופעות. תופעה אחת זה לקחת את החובה ולהתחיל לסדר את החיים. להגדיר, אוקיי, הכוח הזה, כוח הנגיד דבר, לא משנה מה, אותו צריך להקביל לתוך מצבים א' ב' וג', בסדר? עכשיו הוא חתך מכוחות החיים, ושוב מגיע בדיוק עכשיו לכיוון ההפוך, הוא לוקח את אותם כוחות חיים ומתנה אותם לכיוון אחר, שזה מידת הזריזות. מידת הזריזות זה דווקא עוצמה, נכון, זריזות, תנועה, להתקדם, קיצור. זה בעצם, זה מידת הזריזות, אז זה ממש, זה בעצם אותו דבר. זה אותו מפגש של החיים עם תודעת החובה, ועכשיו, איך אני מגיב לזה? לנפש, הנפש מגיבה בשתי צורות, בסדר? בצורה, או בעצם, אחת דיבר אלוקים, שתיים זה שמעתי, כלומר, עצם החובה, ואז למעלה אני מתיישר על פי החובה. אני מקבל לתוכי, לתוך את החובה. לגבי חסידות ופרישות, נדבר על זה כשנגיע, אם נגיע. בסדר, זהירות מול זריזות זה ממש עצירת הכוחות לעומת פריצת הכוחות. זה בעצם ההגדרות. הרמח"ל הצמיד אותם, ומעניין מאוד מה המקור שלו, תעודת בן תימא. אדם בן תימא אומר, ואב כנאמר, וגם כאן יש אמרת כתביר, וגיבור קרא לעשות רצון אביך שבשמיים, אז האמירה הראשונה היא חלק ממידת הזהירות, ואב כנאמר, כוונה המידה של האדם ביחס לחוצי החברה, בסדר, זה בדיוק כמו שהרמח"ל ציטט בסוף מידת הזהירות, וגם, ולא רק מה שהרמח"ל ציטט, אלא זה גם מה שהשולחן ערוך מביא, הטור שולחן ערוך מביאים, טוב השולחן ערוך מביאים בדיוק על הסיפור הזה, שמידת הזהירות והווה אב כנאמר, ואז לעומת זאת, השני השלבים הבאים, זה קרקע נשר ורצקה צבי, בסדר? כלומר, עשייה זריזה ומלאה בחיוניות ביחס למצוות, ואז, כלומר, הנה, וואלה, יהודה, לא רק הרמח"ל, אלא גם יהודה בן תימא, משתגח ממש את אותה אמירה, את אותו דבר ומשווה ביניהם. לכן, בגלל שזה בעצם שני צדדים של אותו מטבע, כלומר, כמובן למה דרך הקניין שלהם שווה. תראה, הרמח"ל, הרמח"ל אומר שוואלה, שים לב דרך הקניין שלהם שווה, הוא אפילו אומר, גם המדרגות, מה שדיברנו עד בזמנו, שלמי הדעת, פחותי מהם וההמון, ממש הרמח"ל מחלק את אותם חלוקות, כלומר, מכיוון שהזהירות והזריזות זה בדיוק אותו סיפור, עצם המפגש עם תודעת החיים, זאת בדיוק הסיבה שבגללה דרך הקניין שלנו שווה, זה זה. עכשיו, בתוך אותו נושא, אני אתקם את זה בתוך סוגריים, אז זה ממש לא שולי, אבל בקיצור, זה ממש נובע מתוך הסיפור הזה. במפגש של החובה עם האדם, יש רמות, ועל פי מה הרמות האלה נקבעות, על פי רמת הענווה שלך. כלומר, ככל שאדם הוא גאוותן, אז ממילא הוא לא רואה את החובה מול העיניים. וגם השאלה היא בכמה, מתי, באיזה איכות, באיזה עוצמה, באיזה כמות, קיצור, זה שאלה גדולה. כלומר, במדד כמה אני מקיים את החובה, כמה אני עסוק בחובה, זה בעצם השאלה תהיה, ויהיה תלוי בכמה אני ענב. כלומר, כמה אני מודע לחסרונות שלי, וכמה אני מודע לכמה חובה כל כך גדולה ועוצמתית, אז קדימה בואו המחשיש העבודי ונתחיל לעבוד. ולכן, וזו בדיוק הסיבה, שבמידות ראיה, הפסקה הראשונה שפותחת את מידת הענבה, זה הפסקה הבאה, הנני הוא לשון ענבה וזריזות. ולמה זה קשור אחד לשני? כי הענב הוא זריז, בסדר? ולעומת זאת, במידות ראיה הגאווה, פסקה אחרת, הגאווה מסובבת הקטנות, ובדיוק בגלל זה. כי הענב, כל מה נסוג בלהגיד, וואלה, אני חסר, יש לי בעיה, אני לא מספיק שלם, אני צריך להתקדם. הנה גם הוא בהתן לזאת, אז הוא כל מה נסוג בחובה, במה אני אמור לעשות, ולמה אני עדיין לא שם. אבל תודעת הענבה ותודעת החובה זה בעצם ממש אחד בנו על גבי השני, הנה גם הוא בהתן לזאת, זה כל כך קשור. הנה לי לשון הענבה וזרוזות, לשון רשקי, לגבי אברהם אבינו, בקראת העקדה. בסדר? עד כאן ברור? יש?
מה אני רואה מסוגל?
תבדתי?
הרבה מה שאני רואה מסוגל משהו.
ש?
הנמר.
וזה עד כאן אומר?
מה מסוגל?
מה זה אומר? זה מה שאמרנו בשיעור הקודם על עמידה מול החברה, עמידה מול לחצים חברתיים. יש לחץ חברתי שלילי, איך אני מתמודד איתו? אז עד כאן אומר, זה אומר שאני לא נכנע ללחץ החברתי. יש לחץ חברתי שאומר לי, אל תהיה דוס, אל תשים כיפה גדולה, אל תלך לציצית, אל תהיה דוס, אז כאן אומר. אז כאן אומר, זה אומר עם חוץ, עמוד שדרה.
גם הפוך. גם כל המלכון כיפה גדולה ועוד...
הבנתי?
גם הפוך. כל המלכון כיפה גדולה ועוד...
כן, תדעו. זה כבר סיפור. הלאה, נקודה הבאה. תדע, נקודה שנייה. בזריזות זה טוב עצמי או טוב מקרי. קודם כל, חקירה, ותמיד, כאילו, זו שאלה ששואלים בהרבה דברים. האם מה שאני מגדיר את הדבר הזה בתור טוב, זה טוב בגלל שהוא טוב של עצמו, או שהוא טוב בגלל שרק בגלל התוצאות שלו, בסדר? למה זריזות זה טוב? זריזות זה טוב זה בגלל שככה אתה עושה את המצווה יותר טוב, או גם הזריזות של עצמה יש בה ערך, בסדר? האם זה רק, האם יש לי רק מטרה, האם כאילו המטרה זה מה שמעניין אותי? רק המצווה. המצווה זה מה שזה הסיפור, וכל זמן שאין מצווה, זה למה אתה מתדרת? בסדר? מיותר לגמרי, יש לך משמעות. או שלא, לעצם הזריזות יש משמעות. אז רגע, השאלה היא מקסימה. בואו נגדיר גבולות גזרה, למה אנחנו מתכוונים. או מחורות הבבות, או שער עבודת אלוקים, פרק י' את הדבר הבא, זריזות במצוות, בהצטיינות בעבירות. כלומר, ברור שביחס לעבירות, אנחנו לא נגיד, הנה, יש כאן זריזות. אם אדם רץ ל, לא יודע מה, לעבודה זרה, וואלה, רצת, דבר גדול, אבל חבל שזה לעבודה זרה. אנחנו לא נגיד את זה, נכון? למה? כי מה אתה רץ לעבודה זרה? זה מה נורא. בסדר? אז במה החקירה היפה הזאת, איפה היא משמעותית? בשאלת האמצע, בסדר? איפה שזה לא חוד, זה לא קודש, זה לא טומאה. האם אדם, האם זה שאדם מזדרז בעבודה שלו? אלא אדם למשל, כאן בבוקר, הלך לעבודה, יכול לעבוד ב, לא יודע מה, 80% תפוקה, ויכול לעבוד ב-100%, ויכול לעבוד
ב-100%.
אתה אומר, אין שום ערך בעצם זה שהוא מזדרז בעבודה, אלא בגלל שזה אחר כך יגרום לו להיות בן אדם זריז, ואחר כך הוא גם ירוץ את תפילת מנחה, אז... בוא נלך בכיוון הזה, קודם כל בכיוון הזה, אבל בתור הבא. מן הערכות צדיקים, סוף שער הזריזות, אומר את הדבר הבא, הוא כן מדבר לגבי נושא חול, הוא אומר, כן, אדם צריך להזדרז בעבודה שלו, אפילו במלאכה תזדרז, אבל למה? שימו לב, תורה, כאילו, מסיבה מאוד פשוטה, אם אתה מזדרז בעבודה, אז אתה מגיע לבית כנסת יותר מהר. זהו, מאוד פשוט. אתה מסיים את העבודה יותר מוקדם. אז יש לך טוב זמן ללמוד. כלומר, טכנית. זה לא שבאמת, שבאמת יש ערך בעצם הזלזול, כאילו ככה על פי אורחות צדיקים, אלא שבגלל שאם אתה מזרז בעבודה, אתה מרוויח יותר זמן, אני יודע, מחת הזמן הזאת, אתה מסוגל לנצל את הזמן לקודש. זה הסיפור. אבל בשביל להכריע באמת בשאלה הזאת, צריך לקחת כמה צעדים אחורה ולהגדיר טוב מאוד מה זה בעצם זלזול. מה המאבק? על מה המלחמה? מה הסיפור? איך, בוא נחזור לסברה עקרונית במה זה זריזות. זריזות, הרמח"ל הגדיר, הרמח"ל וגם המהר"ל, שניהם הגדירו שאת הסיפור הבא, עופריות, חומריות, גס. כלומר, המאבק בין זריזות לעצלנות, זה במילים אחרות, זה המאבק בין גוף לבין נשמה. הגוף שואף לחידלון, הוא שואף למות, הוא שואף להיות אבן, בסדר? דומם. הוא הגיע מהאדמה, והוא חוזר לאדמה, הוא עפר. נכון? ככה כתוב, כשחז"ל מתארים את תהליך היצירה של האדם הראשון, זה בדיוק מה שכתוב, שצבר עפר מכל העולם, וקיצור, והתחיל את התהליך. לכן, ולעומת זאת, הנשמה עסוקה בתנועה, בחיות, בחיים, ולכן, כשהנשמה עוזבת את הגוף, מה קורה? הוא נהיה דומם. לא רק שהוא נהיה דומם, גם טומנים אותו בתוך הדומם. טומנים אותו באדמה, מחזירים אותו לאיפה שהוא היה, דומם, הוא כבר לא ינוע, הוא כבר לא יזוז, בסדר? כלומר, זה בדיוק גוף ונשמה. נשמה, הגוף לא רוצה לעשות שום דבר, הוא רוצה לנוח. למה? לשם מה לנוח, כלום, הוא מבחינתו אבן, בסדר? זה אחד מההסברים, קיצור, תלמידי החכמים של הסוד, אומרים שהמדרגות השונות של הבריאה כולן כלולות בתוך האדם. לאדם יש גם דומם, גם צומח, גם חי, גם מדבר, וישראל יש לו עוד קומה. כלומר, בתוך האדם, מה זה הדומם שלו? הגוף. הגוף עסוק בלמות, הגוף עסוק בלהיות כלום. זה מה שהגוף עושה.
מה זה הצומח? רק
כשאדם... מה?
אז מה זה הצומח?
הגוף צומח. אבל לא, שנייה. בוא, קודם כל. בוא נתמקד בזה. הקיצור, זה בעצם, כלומר, המאבק על הזריזות, זה בעצם המאבק על עצם העובדה שהנשמה מופיעה. בסדר? כלומר, אם אדם מתעצל, הוא נכנע לתוך החומריות. עכשיו, עד כדי כך שהרמח"ל בהמשך, בביאור מפסידי הזריזות, אפילו הוא מגדיר שהגוף קולט את הנשמה. האדם הגיע למצב כזה שהעצלנות כל כך מתגברת עליו, עד שהוא לא בן חורין להחליט החלטה נגד העצלנות. הוא כל כך משועבד לחומר, וכאילו שעבוד קשה של הגוף שמשעבד את הנשמה. נשמה לא מסוגלת להופיע מרוב עצלנות.
איך אומרים את זה?
מה?
איך אומרים את זה?
מה זאת אומרת?
אדם
הכלל לא קם מהמיטה. הוא לא מסוגל לקום לפני 10. לא מסוגל. הוא לא מסוגל... בוא, צריך להבין עד כמה סוגיית העצלנות והזריזות היא כל כך משמעותית. בכל מקום עבודה בעולם, זה ההתמודדות. על ההתמודדות בין זריזות לבין עצלנות. אנשים לא רוצים לעבוד, מאוד פשוט. מעדיפים, עושים, מתחמקים כמה שאפשר. כל שעה יש להם הפסקת קפה ועוגה, כל שעתיים יש להם הפסקת קפה וסיגריה. בכלל, יש להם גם הפסקת צהריים, או ארוחת צהריים שעה, צריך בשביל לאכול ארוחת צהריים צריך שעה, וכן הלאה. אתה יודע, וגם תוך כדי נותנים להם מטלות, אז הם מגמגמים פה, מגמגמים שם. ככה זה תמיד. בכל המקומות זו ההתמודדות, ההתמודדות של הזריזות מול העצלנות. ובכל מקום שבו יש אנשים זריזים, המקום פורח. כשיש עצלנים, המקום קורף. ככה זה. מלחמה גדולה, תמיד. כאילו, בכל מקום עבודה, אז זה המלחמות. הקיצור, הניצחון על מידת העצלנות זה בעצם ניצחון הנשמה. בואו קצת נפרט את זה. הנמלה, נכון, לך על הנמלה עצל. לך, תלמד ממנה מה זה זריזות. אנחנו נדבר עליה בהמשך. אבל היא דוגמה למשהו טוב. מה היא עושה? למה היא מזדרזת? האם היא מזדרזת להניח תפילין? האם היא מזדרזת להתפלל? מצאינו אי פעם נמלה ככה מתנדנדת וזה, צועקת, תזיסה, לא, נכון? זה לא הסיפור, אלא למה היא מזדרזת? אוכל, לבטן שלה. מה? לא הבנתי, מידת הזריזות... יש לך לנמלה עצל. נמלה, היא ההפך מהעצל. מה? ההפך מהעצלות זה? נו, חריצות זה זריזות, אותו דבר. זריזות זה לא רק... זריזות זה לא רק אלפים ספרינט. זה איך לא לבקש מנוחה. איך לא להיות כבר נסוג ב... טוב, נו, מתי אני יוצא לשנת צהריים, שנת ערב, שנת...
יודעת שאין לו זה טעות.
מה?
יודעת
שאין לו זה טעות. אז לא כרגע למה. אנחנו נדבר על חריצות הנמלה. חכה, שנייה, חזנו. קודם כל הנמל של עצמו. במה היא כל כך חרוצה, במה היא כל כך זזה? בחול, לא בקודש. היא לא עסוקה בתפילה ותפילים וצדקה. היא עסוקה בחול, ואף על פי כן אנחנו עומדים ממנה. כלומר, כאן לא רק ששלמה המלך מלמד אותנו את העובדה שצריך להיות חרוץ, אלא הוא גם מלמד אותנו דבר נוסף. פיזית, חריצות כשלעצמה זה דבר טוב. זה דבר עקרוני, לכן כל כך מובן. למה אהוב את המלאכה? פלא הדבר הזה. לא כתוב אהוב את המשכורת, או אהוב את מה שהמלאכה עושה בסוף, כי בסוף אתה מרוויח בית יותר מסודר, כביש יותר סלול, או בית מדרש יותר נקי. לא, זה לא מה שכתוב. אהב את עצם המלאכה, את העובדה שאתה עובד. את עצם העובדה שאתה מכשיר שרוולים ומתחיל לעבוד. זה אהב את זה. מה זאת אומרת? למה אהב את זה? בואו נלך להסבר, עבוד רבי נתן כשם י' א', כשם שהתורה ניתנה בברית, ככה המלאכה ניתנה בברית. חבר'ה, הגזמתם, תקשיבו, פעם הגזמתם. כמו שאתה משווה לי בין תורה לבין מלאכה, מה הקשר בין זה לבין זה? וגם בכלל, מה הברית קשור לסיפור הזה? מה ההסבר? הרי זה, כשם שהתורה ניתנה לברית, זה על אהוב את המלאכה. כתוב אהוב את המלאכה, כיצד, ואז נו. ואז עבוד הרבי נתן מביא את המשפט הזה, מה הפשט של האמירה הזאת? האמירה הזאת מאוד פשוט, מאוד מהפכנית. זה הולך ככה. ברית, הכוונה קשר, בסדר? המערב בתפארת ישראל, באמצע, לא זוכר בדיוק באיזה פרק, שם מדבר בעריכות על המושג הברית, והוא מדבר על העובדה שברית שווה קשר. והשייכות הגדולה לדבר, לכן התורה היא הברית שלנו לריבונו של עולם. זה הקשר, זה הצורה שדרכה אנחנו מתקשרים לריבונו של עולם. בדיוק כמו שהתורה מקשרת אותנו ישירות לריבונו של עולם, ככה גם המלאכה מקשרת אותנו לריבונו של עולם. למה? כי ריבונו של עולם עבד. ריבונו של עולם עובד. ואנחנו עובדים. לא נפעלים, אנחנו לא פסיביים, אנחנו לא מקבלים את המציאות כמו שהיא, אלא מפשילים שרוולים ומתחילים לעבוד. מתחילים לשנות, מסדרים, מקדמים, המפתחים, עושים את הכל, שותפים למעשיו של ריבונו של עולם בעולם. זאת הסיבה שבגללה ריבונו של עולם ברא עולם, וברא אותנו בשביל שאנחנו נפתח את הקיים. אז לכן, בדיוק כמו שהתורה ניתנה בברית, ועל ידי התורה אנחנו מתקשרים לחוכמתו יתברך, ככה המלאכה ניתנה בברית, ועל ידי המלאכה אנחנו מתקשרים למלאכתו, לעשייתו של ריבונו של עולם. בדיוק כמו שהוא ששת ימים עשה הרבה מאוד מלאכות, ככה גם אנחנו ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת
השם.
שהתורה זה לא רק חוכמה, אלא חוכמה מקשרת לריבונו של עולם, ככה גם המלאכה זה לא סתם, אלא מלאכה מקשרת. זה הכוונה. עכשיו, שימו לב ליד כמה, באותה סוגיה, עבוד רבי נתן הולך כמה צעדים קדימה ומפתיע מאוד. שואל, מי שאין לו מלאכה, מה יעשה? בסדר? אדם, כנראה מדובר גם בבן אדם שיש לו הפרעות קשה וריכוז, לא מסוגל ללמוד לפתוח ספר, אז הוא גם לא לומד תורה. ובנוסף לזה, הוא קיבל ירושה של כמה מיליוני שקלים, הוא והנכדים, והילדים והנכדים שלו לא צריכים לעבוד. מה הוא עושה? הוא היה לכאורה כל בן אדם, מה התשובה של כל בן אדם ברחוב? מה זאת אומרת? עושה על מה?
רגל על
רגל, יושב, לא עושה כלום, נכון, זה הכי פשוט. מי שאין לו מלאכה, מה יעשה? אם יש לו חצר חרבה, או שדה חרבה, ילך להתעסק בהם, שנאמר ששת ימים תעבוד. יש ערך עצמי למלאכה.
אני לא, זה לא, אז כאילו, מה זאת אומרת, אין אשרה, אין, אני לא צריך את התוצאות של המלאכה, אני צריך את עצם המלאכה, תחשבו מה זה. דובר על מיליארדר, דובר על בן אדם שיש לו צי אוניות, צי, מה שאתם רוצים, תוך הכל. הבן אדם הזה, עם כל הבגדים המיופייפים שלו, מחפש את זה, בתוך האחוזה הענקית שלו, מחפש את זה פינה ככה שעדיין לא מסודרת כמו שצריך, ובידיים עולה ומתחיל לסדר. למה? בגלל שיש ערך עצמי, שש יצמים תעשה מנחה, הוא רואה בשביל שבת להשם, כלומר שש יצמים תעשה מנחה, יש ערך עצמי בעצם העשיית מנחה. לא רק זה, שנייה אחת, לא רק זה, בדיוק הממרה הבאה אחרי המילה הזאת, ואין אדם מת אלא מתוך הבטלה. אלא הדבר הזה. מוות ובטלה זה אותו מושג. כאילו זה ממש, זה מתחיל אחד, אחד מתוך השני. כלומר, ברגע שאתה יושב רגל על רגל ולא עושה כלום, זה עצמו מוות. כאילו, אתה מבין, אין אדם מת, אין אלא. אין שום דבר אחר, אין מיטה, אלא מתוך בטלה. כלומר, עצם הבטלה זה מיטה.
כן. אני יודע את הכיף של מי שעובד, מטפל בחצי חרב, עשתה חרבה, רק בגלל שהוא משעמם לו.
כן, לא הבנתי. זה בדיוק כמו משעמם לו. משעמם לו. יש לו את כל הכסף בעולם, הוא לא מסוגל ללמוד.
לא, פה אני אומר מה שמשעמם לך תעסוק, כי זה גם עוזר לך.
לא, גם אם... לא, זה בדיוק הכוונה, גם אם הם תוכלו. הרי יש את כל הכסף בעולם, אף פעם, חצי חרב, עשתה חרב, הוא מחפש את זה. אין לו כלום, הוא לא צריך לעבוד, לא צריך את זה, אין לו צורך ממוני בזה. קדימה, לך, תיצור, תבנה, תייצר, תעשה משהו. למה? כי יש ערך עצמי בעצם המלאכה. כי על ידי המלאכה אנחנו בעצם משותפים לריבונו של עולם. כמו שריבונו של עולם מוביל תהליכים, גם אני עכשיו מפשיר שרוולים, גם אני מוביל תהליכים. נקדל, נשפר, נטהר.
זה תיקון שחד האדם הראשון.
נכון.
עכשיו,
למצב
שלנו,
נכון,
זה
האידיאל,
אבל כאילו...
מה זאת אומרת, זה לא האידיאל?
שדרך תיקון
לך את
האדם הראשון.
היום, אמור
להיות פשוט
היום, בעצם, באמת.
כן,
ללמוד
תורה. אבל
זה גם נקנה בעמל. מה? זה גם עמל. נכון. הקמל רוחני. פה אנחנו מדברים על עמל רוחני. על חצרות ועל לסדר את בית מדרש פה למטה.
כאילו לאדם הראשון גם...
בסדר? עד כאן, נקודה שנייה, סגרנו.
נקודה חשובה.
טוב, נקודה שלישית, מפתיעה מאוד. ממש מפתיעה. באמת, פלא הדבר הזה. המלחמה בעצמו בתוך סוגיה מלכותית. שלמה המלך, לפני שלא יודע מה, באיזשהו שלב בחיים שלו, לקח לוח, כתב עליו כל מיני מידות. בסדר? כל מיני מידות טובות ורעות. והגדיר על מה הוא רוצה, את העמידות הרעות, על מה הוא רוצה לשים איקס גדול. בסדר? הוא לא, כתב בתוך שללה, ואחרי, לא יודע, מחצי דקה, קלט את מידת העצלות, שם שם מה זה איקס, הוא לקח מחסנית של מד, מד מחסנית, שרשרת, הוא ריסס את מידת העצלות במידה לא רגילה. גם אני אומר את זה, מידת העצלות, לעומת מידת הזזות, זה הסוגיה של ספר משלי. 17 פעמים זה מופיע, מופיע המילה עצל. אתה יודע, שלמה המלך דבר על זה 17 פעמים, זה לא יאמן. כאילו, עכשיו שתבינו, בכל שרת אנחנו אין את זה, המילה הזאת לא קיימת. אתה יודע? לא קיים חוץ מאצל שלמה, ושם זה 17 פעמים, וזה לא כל הפעמים, יש עוד פעמים שפשוט לא קורא לזה ככה. גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבד משחית. כלומר, בלי עצלות הוא מדבר על עצלות. קיצור, זה היה קריטי מאוד לשלמה המלך, גם המפילה של עצמו, גם העיר לו את זה בככה הערה קטנה, ככה כבדרך אגב. והנה שלמה שנה מאוד בהזהרתו על זה, בראותו את רוע האצלה, והסד הגדול המשך ממנה. ממש לשלמה המלך היה ממש חשוב כנראה כל הסיפור הזה. למה? רגע לפני שאנחנו נכנסים למה שלמה אמר, בוא נשאר רגע לשלמה המלך. מה כזה? מה אתה נדבק לעצלנות? אתה יודע, תשמע, גם במשנה הוא גם מדבר על הנבא. במשנה הוא גם מדבר על עוד הרבה דברים. מה קרה? שהוא לוקח מידת העצלות ואין, נדבק אליה. כאילו הוא מפרק אותם כל כך הרבה כלים, אנחנו גם נדבר על מה הוא גם אומר בזה, אבל קודם כל, מה הקטע? קודם כל צריך לשלמה המלך, זה שלמה וזה מלך. בסדר? זה שני חלקים. בואו נראה את שני החלקים האלו ביחס לביקורת. מה היחס בין שלמה לבין אבא שלו? בסדר? אבא שלו, זה איפה, דרך איפה שאנחנו נברר את זה, זה דרך בית המקדש. דוד המלך כולו בוער מתוך אהבה לבית המקדש. כולו רוצה את זה. שמחתי באומרים לי, בית השם נלך, מסביר המעבים, שמחתי בבית השם מלך. אף על פי, מה אמרתי אותה? למה הוא כל כך שמח בזה? אז המעבים אומר, ונאמר אחרי שהייתה נבואה, שהוא לא הולך לבנות את בית המקדש. אז מי שאומר, שמחתי, מי שאומר בית השם נלך, מה הוא בעצם אומר? אני מחכה לזה שדוד ימות, וששלמה המלך ילך תחתיו, ועד נבנה את בית המקדש. ודוד המלך כל כך שמח בזה, כלומר, כל כך אכפת לו מבית המקדש, שאף על פי שזה כאילו משהו שמתנגד למלכות שלו, לפוליטיקה שלו, למרות אותו כל כך שמח בזה. דוד המלך ממש חשוב לו לבנות את בית המקדש. הכי נורמלי היה שהוא היה בונה, נכון? בן אדם כל כך רוצה, קדימה, רוץ על זה. נכון? הכי פשוט, אדם תמה לנפש, מגיע למשה רבנו, קדימה, כותבים את הפרשה על שמו, נכון, לגבי פסח שני. כותבים את הפרשה על שמו, וואלה, זכור, קיצור, איזה יופי. הנה, אז דוד המלך הכי נורמלי היה שניתן לדוד המלך, שריבונו שלנו ניתן לדוד המלך את ההזדמנות לבנות את בית המקדש, והוא לא עושה את זה. בסדר? הוא יושב, שימו לב גם על כמה, שאול המלך רודף אחרי דוד, ממש רודף אחריו יום ולילה, ואז תוך כדי זה הוא בורח לשמואל, ומה הוא מדבר עם שמואל? על מזג האוויר, חידוש של מסכת סנהדרין, לא, על איך אנחנו בונים את נויו של עולם, נויות ברמה, חז"ל אומרים, נויו של עולם, הם ישבו בשביל לאשר תמה, איך אנחנו בונים את בית המקדש, ככה, אחרת, כלומר, זה מה שמעניין אותו. בתוך כל האנשים רודפים אחריו, גדסד, כאילו, תחשבו מה זה גדסד, כאילו, בדרך, כאילו, הכל מלחמה, והוא מה מעניין אותו? בית המקדש. זה דוד המלך, בסדר? למה ריבונו של עולם מונע ממנו לעשות, לבנות את בית המקדש? בגלל שהוא איש השלילה, בית המקדש את החיות. הוא איש השלילה, שולל את, את השלילה, הוא שולל את האויבים, הוא נלחם נגד האויבים. בסדר? הוא צריך להילחם ולבסס את ה... לא רק אויבים מבחוץ, גם הרבה אויבים מבפנים, יש לו לא מעט אויבים מבפנים. קיצור, הוא האיש ששולל את השלילה. יש הרבה שלילה, והוא צריך להיאבק נגד זה. שלמה זה לא איש מלחמות, זה המלך שהשלום שלו, נכון? שלמה. זה המלך הזה, והמלך הזה הוא עסוק דווקא בחיוך, עסוק בלבנות, קדימה. ולכן זאת הסיבה שבגללה הוא מי שבונה את בית המקדש. מי שמקדם את האומה קדימה, מי שמקדם את העולם קדימה, זה דווקא שלמה ולא דוד. חייב להיות דווקא הוא ולא, חייב להיות שלמה ולא דוד. או במילים אחרות, מה שדוד עשה לאומה, זה מה שמידת הזהירות עושה לפרט. מה ששלמה עשה לאומה, זה מה שמידת הזהירות עושה לאדם. כלומר, זה החיוב וזה השלילה. שלילת השלילה והחיוב. בסדר? זה בעצם דוד ושלמה. זאת הסיבה שבגללה, וזאת הסיבה שבגללה כל כך חשוב ההתקדמות. ושלמה המלך כל כך קדום, כל כך חשוב קדימה, לפרוץ ולהתקדם, וכאילו, קיצור, לפרוץ גבולות, לפתח, לקדם. הרב זצ"ל בעין השבת אומר שזאת הסיבה שבגללה הוא חצי נכנע לעבודה זרה. הוא רצה אפילו את העבודה זרה להכניס פנימה, ואיך אנחנו מתקדמים לזה, ובת פרעה, ו... כאילו קיצור, מין שאיפה אדירה כזאת, קדימה, בוא נבנה כאן, בוא נבנה עולמות עליונים, בוא נבנה דברים עצומים. ושלמה המלך, בסדר? במיוחד על רקע דוד זה כל כך בולט, אבל שלמה גם בכלל, גם לכל המפעל של עסוק בלבנות, לבנות כלפי חוץ, לבנות כלפי פנים, כל כך, כולם כל כך מתפעלים מהבניין של שלמה, נכון? אנשים מלכים מגיעים לכאן, מסתכלים, רואים, מדהים, לא יאמן, קיצור, זה שלמה. שלמה איש החיוב, איש הבניין. ולכן העצלנות זה בדיוק מה שהכי מפריע לשלמה המלך. שלמה המלך עסוק בלהתקדם, עצלנות עסוקה בלא להתקדם, בלהיות כלום, לשקוע במקום, לא לזוז לשום מקום, בלי שום מטרה, לא יוצא מזה כלום. לא רק שלא יוצא מזה כלום, אלא גם יוצא מזה משהו שלילי, אז נדבר על זה, אבל... כלומר, לא יוצא מזה משהו שלילי, ולכן זאת הסיבה שבגללה שלמה המלך שם על זה כזה עצלנות. לא רק זה, אלא לא רק שזה שלמה, אלא גם המלך, בסדר? המלך, מלך כשלעצמו, הוא תמיד איש החיוב, הוא תמיד מחפש איך לבנות. בסדר? המהר"ל, בור חדש, לגבי המן הרשע, למה הוא אומר, חז"ל הדגישו שהאמן היה איש ולא מלך. כלומר, אזרח ולא מלך. המערב כאילו שואל, מה זה מלמד אותך? כי בסדר, אני יודע שהוא לא היה מלך, מה אכפת לי? אז שם הוא מסביר בעריכות שהגזירה הזאת הייתה חייבת להפך, היא לא יכולה להגיע מהחשברוש. למה? כי החשברוש הוא מלך, הוא עסוק, והאינטרס שלו זה קידום הנתינים, זה שהאזרחים יהיו יותר טובים. ולעומת אותם, אז אותם יש פרטי, אני מבחינתו מסוגל להחריב אומה שלמה. זה לא מדגדג לו. לכן זאת הסיבה שבגללה מלך לא עושה כאלו גזירות. מלך תמיד עסוק בקילום, אבל הוא השאיר.
כל הגזירות על השבועות, כל הדיונים על השבועות,
לא הפכתי אותו, לא הפכתי אותו לרמביש, לא הפכתי אותו לרמביש עם את הכותל. כל מה שהפכתי אותו, כל מה שאמרנו זה שהגזירה לא מתחילה ממנו. עיקר האינטרס לא מתחיל ממנו. גם שם, גם כשהוא מאשר, זה הוא נפעל, הוא כאילו נותן את החותמת. יש איזשהו יותר. הקיצור, כלומר, בכלל מלכות עסוקה בבניין. זה בדיוק מה שמלכות עסוקה בלעשות. כלומר, גם אם היא הורסת, זה הרס לקראת בניין. זה כל המטרה של, זה כל הקטע של מלכות. כל ההצדקה על זה שיש מלך, זה עובדה שהוא מפתח. זאת הסיבה שבגללה זריזות כל כך עקרונית, זריזות והצלמות, ונושא כל כך מהותי, אצל שלמה המלך. בסדר? זו בדיוק הסיבה. נקודה אחרונה ממש. מה, בואו קצת יותר ניכנס עוד רובד אחד, במה זה, מה כל כך רע בעצמנות. אז שלמה המלך, איזה צור פגרים, מגדיר במשנה י"ח ט, את הדבר הבא, גם מתרפא ממלאכתו, אך הוא לבר המשלט. ופה הוא מתמודד עם אחד מהדמיונות החשובים והמרכזיים ביותר, לגבי מידת העצמות. במידת העצמות יש איזה מין דמיון כזה, שבסדר, אז לא קרה כלום. כאילו, אז לא הגעתי לעבודה בזמן. לא לקחתי, לא עבדתי עם המעסיק שלי, לא נכנסתי למפעל, שרקתי אותו, לא עשיתי משהו שלילי, סך הכל עשיתי משהו חיובי. אז בסדר, אז איחרתי לחברותא שלי בשעה וחצי, אז הוא לא למד טוב, לא קרה משהו שלילי, לא קרה משהו רע. על זה הוא מפרט את זה במשלי כף ד', יש שם ממש פרשייה שלמה על העצלנות, על ההשפעות של העצלנות, ואז הוא מביא את הפסוקים על שדה איש עצל עברתי ועל קרם אדם חסר לב, הנה על הקולוקים שונים, כסוף ענם חרולים, והיחזה אנוכי אשית לבי, לקחתי מוסר, מעט שמות מעט תנומות, ובא כי מתהלך רשיכה ומחסוכה כי איש מגן. כלומר, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אל תחשוב שזה סך הכל לא התקדמת, לא נכון, אתה גם ערפת. הנה תראה שבמציאות זה ככה, במציאות אתה מפקיר את השדה שלך, סך הכל לא התקדמת, זה לא שהשדה שלך יושבת שם מחכה לך וברגע שתזרע הכל יעבוד כמו שצריך, לא, הכל מתכסה בקוצים, בשלויות, בגועל נפש, ואז אתה צריך לעבוד עוד יותר קשה בשביל כאילו שהשדה תחזור לנורמליות שלה. כלומר, ככה זה גם ככה זה במציאות, ולא רק זה, הבור ריק, אין בו מים, שואלים חז"ל, נו מה, אם הוא ריק, ברור שאין בו מים. חז"ל אומר אין בו מים, אבל מחשים להצבים יש בו. כלומר, זאת בדיוק, אין ריק, אין כזה דבר, או שיש חיוב, או שיש שלילה. ההצלנות זה לא אין שם, זה שלילה, זה הורס. כן, אם אתה לא מתקדם, אתה מפעיל. זה, כאילו, אין כאן אמצע. אין חופשה לב התשלום בהרבה.
חיים כמו אופניים.
מה?
שדה,
לימוד
טיפול.
באמת?
חיים כמו
אופניים. כן. שדה, לימוד טיפול. אגידו, כלומר, אין כאן אמצע. אין אפשרות. בהתלנות זה לא שאנחנו יכולים לוותר לעצמנו ולהגיד, אוקיי, אז לא נתקדם. לא, אין כזה דבר. אם אתה לא מתקדם, דרך שאתה נופל. אין כאן, כלומר, מתרפא במלאכתו, מי שכאילו לוקח צעד אחורה ואומר, טוב, אז אני לא אהיה העובד הכי חרוץ בחברה. אתה יודע, המתרפא במלאכתו הוא אח לבן משלים. הוא עצמו בעצם הורס. כי יש אנרגיות, האנרגיות לא נעלמות. האנרגיות של האדם שיכול להתקדם קדימה, ואם הם לא מתקדמות, והם תמיד שם. אז אם הם לא שם לכיוונים חיוביים, הם שם לכיוונים שליליים, זה בדיוק מה שרוצה לו הכהן מלובלין במחשבות חרוץ. אומר שהוא עושה שם השראה בין מוות בין החולם לבין הקלן. הוא אומר בעצם, כשאדם מתעצל, הוא בעצם כבר מתחיל לישון, הוא בעצם ישן. וככה מדבר, יש מה, מגן אברהם אומר, שמי שישן בבטל, כי ישן דם. קיצור לשם את זה נחכמינה, המגן אברהם זה מה שהוא אומר. וצדקת הצדיק מסביר בדיוק את זה, הוא אומר למה זה? בגלל שברגע שאתה יושב, האנרגיות עדיין קיימות, רק עכשיו הן הולכות לכיוונים שליליים. אם עד עכשיו זה היה לכיוון של התקדמות, עכשיו זה לכיוון של דמיונות ושטויות ובלבולי מוח, קיצור, כל הדברים האלה שנובעים כתוצאה מהקלנות. קיצור. קוראים נציתי עוד להספיק עוד משהו, אבל כבר לא נספיק. טוב, נעצור כאן.
אל תדבר, אל תדבר. איפה נכון?